רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה. שלום, כאן חגי גולן, והפעם בעושים נדלן, הסערה סביב תמ"א 38, האם התוכנית אכן לפני ביטול, ולמה בכלל לבטל אותה? נדבר על כך עם עורכת הדין מיטל טויסטר רוזנטל, המתמחה בנושא. בהמשך, בפינה נקודה על המפה, נהיה בשכונת נווה שאנן בחיפה.
עושים נדלן עם חגי גולן.
שלום מיטל טויסטר רוזנטל.
שלום רב.
אז אנחנו מדברים על הכוונה של מינהל התכנון בעצם להמליץ לעצור החל מחודש מאי בשנה הבאה, עוד פחות משנה, את כל הסיפור הזה של תמ"א 38. קודם כל אני רוצה לשאול אותך עד כמה משמעותית בכלל ההודעה הזאת של מינהל התכנון, ועד כמה הוא דומיננטי בכלבת ההחלטה בסופו של דבר, האם לעצור או לא לעצור את התוכנית הזאת.
תראה, מנהל התכנון הוא גורם מקצועי משמעותי מאוד בכל מה שקשור לתמ"א 38, ואין ספק שהמלצתו היא בעלת משקל. היא כמובן לא מהווה סוף פסוק, יש מועצה ארצית, וממשלת ישראל צריכה לאשר כל דבר שקשור לתוכניות מתאר ארציות, שכיום אנחנו בכלל לא יודעים מה יהיה הרכב הממשלה ומי יהיו השרים הרלוונטיים, כך שזה בוודאי לא סוף פסוק, אבל יש לזה משקל. אני חושבת שעיקר המשקל של ההודעה הזאת שמינהל התכנון היא לעניין האנדרלמוסיה שנותרה בינתיים, בגלל חוסר הוודאות והכאוס שנוצר בשוק כתוצאה מההכרזה הזאת, והעובדה שהיזמים והדיירים כיום לא יודעים מה הולך לקרות בעוד שנה.
כן, בעצם מוצב כאן סימן שאלה על כל העניין הזה, ובואי נדבר קודם כל באמת על העניין של האם ההחלטה הזאת של מינהל התכנון להמליץ לעצור את התוכנית, פירושה שבעצם כל הפרויקטים של תמ"א 38 שנמצאים בצנרת כרגע, ותכף נגדיר בדיוק אולי מה זה צנרת, בעצם מתבטלים.
אז לשאלת השאלות, ככל שתבוטל התמ"א, אז אני מניחה שיקבעו איזה שהן הוראות מעבר. גם מינהל התכנון במכתב שהוא הוציא, התייחס לצורך לקבוע הוראות מעבר, אבל השאלה היא מה יהיו אותן הוראות מעבר. הוראות מעבר יכולות להגן רק על מי שכבר קיבל החלטה חיובית ורק עוד לא הספיק להוציא את היתר. הן יכולות להגן על כל מי שהגיש כבר בקשה, הן יכולות להגן על כל מי שקיבל תיק מידע, יכולים להיות הרבה סוגים של הוראות מעבר, ובאמת הבעיה שנוצרה זה שמינהל התכנון ככה זרק לחלל האוויר איזושהי את עמדתו העקרונית, אבל לא הביע את עמדתו לעניין הוראות המעבר, ולכן בעצם היום אנחנו לא יודעים מה יהיה מעמדם של תיקים שיהיו באמצע הדרך. אין ספק שככל שהשלב יהיה יותר מתקדם, ככה סביר יותר להניח שהפרויקט יהיה מוגן במסגרת הוראות המעבר.
אוקיי, עכשיו בואי נעשה איזושהי סימולציה. נגיד שאני מתגורר בבניין שעוד לא התחילו בו את התמ"א עצמה, זאת אומרת, עוד לא התפניתי מהבניין, או עוד לא התחילו עבודות עצמן. נגיד שזה המצב שלי, מה היית ממליצה לי לעשות?
אם אתה בשלב שבו כבר הפרויקט תמ"א סגור ויש החלטה של ועדה שמאשרת את ההיתר, אני לא חושבת שתהיה שום בעיה. אני אופתע מאוד אם לא יגנו על פרויקטים כאלה, והמלצה שלי תהיה להתקדם ולהתקדם מהר ככל הניתן. אני מניחה שגם אנשים שהם במצב פחות מתקדם מזה, ממה שאתה מתאר, סבירות יחסית גבוהה שהוראות המעבר יגנו עליהם. אנשים שיהיו באמצע הדרך, אנשים שכבר הסתמכו, ככל שיהיו בשלב יותר מתקדם, יש יותר סיכוי שהאורות מעבר יגענו, ולכן כרגע שאיפה של כולם צריכה להיות להתקדם כמה שיותר מהר. אני גם מזכירה שלא רק שאנחנו לא יודעים אם התמ"א תבוטל, ולא יודעים מה יהיו אורות המעבר, אנחנו גם לא יודעים מה יהיה הסדר החלופי. אני מניחה שלא יעשו וקום, אני מניחה שאיזשהו הסדר חלופי יהיה. יש שם הרבה מאוד אי ודאות.
עכשיו תגידי, אנחנו מדברים מנקודת המבט של הדייר, ובואו נסתכל רגע על החברות היזמיות, הרי גם הן בעצמן, מן הסתם, לא ירצו להיכנס איתי כדייר לאיזושהי פעילות, כי ברגע שיש סימן שאלה כזה שאולי יצרו להם את התהליך באמצע.
אני מניחה שחברות היזמיות זה פרויקטים שהן כבר מגלגלות, הן ימשיכו לקדם אותם וינסו להביא אותם לנקודה כמה שיותר מתקדמת. לגבי פרויקטים חדשים, באמת יש פה חשש מאוד גדול, ואני יכולה לספר לך בתור מי שמייצגת חברות יזמיות, שפונים עליי מאז המכתב הזה שפורסם, אני מקבלת אין ספור טלפונים ביום, בדיוק בשאלה הזאת, מה לעשות, להתחיל פרויקטים חדשים או לא להתחיל פרויקטים חדשים. אין לזה תשובה טובה, אני מניחה שלאט לאט יהיה יותר ויותר בהירות, כי המכתב הזה עשה הרבה מאוד רעש בשוק, ויש הרבה מאוד בקשות בנושא, ואני מקווה שלאט לאט תהיה איזושהי התבהרות. אני כרגע עלול להיווצר מצב שבו בעצם עוד לפני שביטלו את התמ"א, כבר מתחיל להיווצר איזשהו קיפאון חלקי לפחות, למרות שהתמ"א בעצם בתוקף לפחות לעוד שנה. או 10 חודשים.
תגידי, למה בעצם מינהל התכנון רוצה לבטל את התמ"א 38? מה היה כל כך רע בתוכנית הזאת שהם החליטו שהם רוצים לבטל אותה?
תראה, לתמ"א 38 יש יתרונות ויש חסרונות. היא כלי יעיל להתחדשות עירונית, לחיזוק מבנים, להוספת ממדים, אבל ברוב המקרים הפרויקטים האלה הם על בניין אחד או שניים. והועלו טענות שמבחינה תכנונית היא לא נותנת פתרון רחב שלוקח בחשבון את מכלול השיקולים של השכונה, של העיר. כי אין את היכולת לעשות את זה. וזה הביקורת. ובעיה נוספת של הוועדות המקומיות זה שיש פטור מהיטל השבחה על תמ"א 38, ואז אין להם את התקציבים הנדרשים לצורך המענה שהם צריכים לתת לתושבים שבאים לגור בבניינים האלה. מצד שני, עד שלא ניתן פטור מיתר השבחה וממחשבה ועוד כמה נעשה שזה בתמ"א 38 לא התממשו פרויקטים, וכשלא מתממשים פרויקטים הבניינים לא מחוזקים כנגד רעידות אדמה ואין להם ממ"דים. יש ערך רב בתמ"א 38.
אז זהו, את יודעת, כי כל התוכנית הזאת הרי נולדה בסופו של דבר מהצורך בחיזוק מבנים, בגלל הרבה מבנים במדינת ישראל נמצאים במצב לא טוב, ואנחנו באזור שהוא מועד לפורנות, יש שיגידו יותר, יש שיגידו פחות מן הסתם, אבל עדיין אנחנו באזור מועד לפורנות בהקשר של רעידות אדמה. ונראה כאילו התוכנית, אני מכיר את הביקורת נגד התוכנית, אבל בסופו של דבר, המטרה שלה היא חיזוק המבנים, אז למה בעצם עוצרים את העניין הזה?
אתה צודק מאוד, וצריך גם לתקום שהתוכנית הזאת נולדה, בעקבות בדיקות שהיו ועדות שבדקו את המוכנות של מדינת ישראל לרעידות אדמה, מצאו שאין מוכנות כזאת בגדול, והיה ועדה, ובעקבות הוועדה היו המלצות, ובעקבות ההמלצות האלה בין היתר נולדה תמ"א 38, כלומר זה לא בא לעולם בריק, והחשש מרעידות אדמה לא השתנה בשנה האחרונה, כלומר אנחנו עדיין כולנו נמצאים בחשש מרעידת אדמה, ולא פחות מזה זה החשש מפגיעות טילים, שגם להם תמ"א 38 נותנת מענה בזה שהיא מוסיפה ממדים. קצת מתקבלת התחושה בכל השיח האחרון שכל הנושא הזה של רעידות אדמה ומיגון קצת נדחק הצידה, שהוא בעצם היה ההורה של תמ"א 38. כמו שאמרתי, הממשלה עוד לא אמרה את דברה, והמועצה הארצית עוד לא אמרה את דברה, והממשלה תמיד יחסה משקל רב לצורך בחיזוק רעידות, כנגד רעידות אדמה, ועדיין לא שמענו את עמדתה של הממשלה שתהיה בנושא הזה.
אני חושב
ש... אני אומרת שגם אם תמ"א 38 תבוטל, יהיה צריך למצוא הסדר אחר. אי אפשר יהיה להשאיר רק את ההסדרים הקיימים היום, כי היום בעצם החלופה האחרת היא תוכניות של פינוי בינוי, שאלה תוכניות שאורכות המון שנים, יכול לקחת 15 שנה, 20 שנה להוציא תוכנית כזאת לפועל, זה לא נותן מענה מיידי לצורך שלנו, רעידת אדמה יכולה להיות גם שנה הבאה, ובוודאי שטילים מדינת ישראל חשופה אליהם תמיד, ויהיו חייבים למצוא כל מיני פתרונות שיתנו מענים קנייניים וסטטוטוריים להרבה מאוד בעיות שקיימות בשביל שיהיה אפשר להוציא לפועל פרויקטים שידאגו לחיזוק הבניינים האלה.
אם אני ככה מנסה לחשוב, אני חושב שאחת הסיבות המרכזיות זה שהרבה באמת, לא יודע, גורמים שם במחליטים אינם צרה אולי מהעובדה שחלק גדול מהפרויקטים שאותם ה-38 באמת נעשו במרכז, ואינם צרה באלה שבעצם באותם בניינים העשירו את עצמם כתוצאה מהתוכנית הזאת, הדירה שלהם עכשיו שווה יותר, ובעצם אמרו להם, התעשרו כאן אנשים וזה כואב לנו. מה את אומרת על זה?
קודם כל, תמ"א 38 יצרה תמריצים בשביל לעודד את הפרויקטים האלה. אז עכשיו לבוא ולהגיד, אנחנו לא מוצחים בינינו שמנצלים את התמריצים האלה, ולהגיד דבר והיפוכו. תמריצים האלה באו לעולם בשביל, כל ההטבות האלה, ההתעשרויות האלה כביכול, באו לעולם בשביל לאפשר את הוצאת הפרויקטים האלה לפועל. עכשיו, לתמ"א יש הרבה מאוד יתרונות, חוץ מהחיזוק ובין היתר זה התחדשות עירונית. אנחנו לא רוצים יותר את הבניינים שנבנו פה בשנות ה-30 ובשנות ה-40, שנראים רע, שהם מעבר לזה שנים החיזוק, הם גם לא נראים, אבל אנחנו רוצים בניינים חדשים, שנבנים בסטנדרטים מודרניים, ודירות בבניינים כאלה שוות יותר. אבל זה מה שרצינו, רצינו בניינים חדשים ויפים. אז בהיקף נגיד, אבל הדירה הזאת שווה יותר, אז זה לא נראה לנו. עכשיו, לגבי, נכון שעיקר הפרויקטים המעשים במרכז הארץ, שזה אזור שפחות מבחינת טילים, הוא נמצא בסיכון מאוד מאוד גדול, וראינו את זה כבר קורה בפועל. כשאני לא חושבת שאפשר לא להגיד שבגלל שמממשים את התמריצים שנוצרו בשביל עוד את הפרויקטים האלה, אז יש בעיה עם התאמה, כי זה הקושי.
נכון, גם, תדעת, היה פה גם דבר נוסף שהתאמה הזאת הביאה, זה שגם נוספו כאן דירות להיצע הדירות, שאומרים שהיה במחירים זה ההיצע, אז הנה מגדילים את ההיצע, אז למה אתם נגד?
נכון, וזה בעצם המנגנון היחיד שהצליח בשנים האחרונות באמת להביא לתוספת יחידות דיור באופן קבוע, ובלי המנגנון הזה אנחנו באמת נהיה שוב פעם חשופים לירידה בכמות התחלות הבנייה, לירידה בכמות הדירות, וכתוצאה מזה כמובן לעליות מחירים.
כן, תגידי ככה לסיכום, אם את צריכה להעריך מה יקרה במאי 2020 לקראת ההחלטה שתהיה שם לגבי כל הנושא של תמ"א 38, מה את מעריכה? היא אכן תבוטל בסופו של דבר, תבוטל חלקית, או מה את מעריכה?
אני רוצה לקוות שבמאי 2020 היא לא תבוטל. אני כן חושבת שעובר פה איזשהו תהליך התכווננות של מינהל התכנון גם המועצה הארצית תצטרף אליו, לגבי לאן צריך לקחת את התאמה ובשביל לשפר את התוצאה התכנונית, וזה בסדר גמור, אבל התהליך הזה לא יכול להיות בבת אחת, אי אפשר לבוא ולגדוע בבת אחת. אני מניחה שכולם הבינו את זה שצריך לעשות פה תהליך מסודר, צריך לתת פתרונות חלופיים, צריך לקחת בחשבון את כל הפרויקטים שבדרך, ועוד דבר חשוב שצריך לקחת בחשבון, וזו סוגיה מאוד מהותית בפני עצמה, זה כל התוכניות שאושרו כבר מכוח תמ"א 38, כמו למשל תוכניות הרבעים בתל אביב, ועוד תוכניות בשלל ערים, יש הרבה מאוד ערים היום שיש להם תוכניות. התוכניות האלה לא יפקעו להמנותיהם, ימשיכו לעמוד בתוקפן, אבל כל התוכניות האלה קודמו על סמך התמריצים של תמ"א 38, כלומר, הכמות הזכויות שניתנה בהם לקחה בחשבון פטור מהיטל השבחה, פטור ממס שבח, והסדרים קנייניים שמאפשרים לקדם את הפרויקטים האלה, גם שאין 100% הסכמה, אז גם לזה יהיה צריך לתת מענה, מה קורה עם כל התוכניות האלה שהן תוכניות עצמאיות, אבל שנשענות על ההטבות של תמ"א 38, ויהיה צריך לתת פתרון גם לתוכניות האלה.
אוקיי. נסתפק בזה, תודה רבה לך, עורכת הדין מיטל טויסטר רוזנטל, שותפה במשרד עורכי הדין עופר טויסטר, שעוסק בתכנון ובנייה, תודה רבה לך.
תודה רבה לך.
התחדשות עירונית, פינה בחסות קרסו נדלן.
שלום חמי שאול, מנהל חטיבת מגורי בוטיק בקרסו נדלן.
שלום, שלום.
היום אנחנו נדבר על איתור היזם הנכון בפרויקטים האלה של פינוי בינוי בצורה כזאת או אחרת, ואני רוצה דבר ראשון לשאול אותך, מה הדברים החשובים ביותר כשאנחנו נדרשים לשאלה איזה יזם אנחנו בוחרים לפרויקט?
אז לדעתי אחד הדברים המאוד חשובים זה איתנות וחוסן פיננסי. כמובן שזה דבר קריטי מאוד בתהליכים. ניסיון נצבר, מקצועיות, ותק בשוק המגורים בכלל ובהתחדשות עירונית בפרט, יכולת קידום מספר פרויקטים במקביל, שזה דבר שגם אותו צריך לנתח, ומי נותני השירות בחברה, בעצם למי פונים, אם התקשרת עם היזם, כמה אנשים מטפלים בפרויקטים, מי בדיוק מטפל בהם, ובכלל התרשמות מיזם זה ללכת לבקר במשרדו ולהבין עם מי ובאיזה היקף אותו יזם פועל או יכול לפעול.
עכשיו שאתה אומר איתנות פיננסית, דברים מסוג הזה, הרי אני כדייר, יכולת שלי לבחון את הדברים האלה היא מאוד מוגבלת. הרי אין לי גישה לספרים או לחשבונות הבנק של היזמות הזאת, אז איך אני יודע באמת שאותו יזם הוא מה שאנחנו קוראים איתן פיננסית?
כן, זה נכון, לא כולם הם באים מהעולם הזה, אבל מסתבר ש אחד, בדרך כלל בפרויקטים תמיד ישנם אנשים שמגיעים או יש להם ממשק לעולמות הפיננסיים, לעולמות הבנקאיים, וככה מבררים גם מאחורי הקלעים על החברה. בוא נאמר חברות ציבוריות אז הן שקופות, ומי שיודע לנתח את השקיפות הזאת, אז יכול לקבל מושג מה מצבם. וחברות פרטיות, ניתן לבקש, כמו שאנחנו קוראים לו, דוח של דן אנד ברדסטריט, או דוח של BDI, ודרכו לנסות וככה לראות מה המצב הפיננסי. ישנם יזמים שאפילו מביאים איזשהו מכתב על זה שהוא לקוח, מכתב מבנקים, על זה שהוא לקוח טוב, ובאמת עומד בהתחייבויות שלו, והבנק לא רואה שום בעיה פיננסית כלפי אותו יזם.
אני שואל את זה מכיוון שמתפרסמות מדי פעם ידיעות באמת בתקשורת על פרויקטים מהסוג הזה שנתקעו באמצע הדרך, בגלל שהיזמים נתקעו מסיבות כאלה או אחרות, ואז אני כדייר מוצא את עצמי איזשהו בניין שהתחילו לעבוד בו, בין אם אני גר בו ובין אם יצאתי החוצה, כל תקוע, נכנס לאיזשהו הליך משפטי ארוך וכל ה... אתה יודע, זה סיטואציה מאוד מאוד לא נעימה.
בהחלט, אני חושב שהבוקר קראנו על בניין כזה דומה ברמת גן, שמ-2016 כבר עומד בהליך כזה. מה שבדרך כלל מונע, כמעט מצמצם את זה לאפס, זה ליווי בנקאי. כשיזם מכיל ליווי בנקאי בפרויקט, אז זה אומר שיש גורם נוסף, שזה בנק ושמאי מפקח מטעם הבנק, שבודקים את הפרויקט הזה ומוציאים לו מה שאנחנו קוראים לו דוח אפס. דוח אפס, המטרה שלו זה בעצם לעשות ניתוח כלכלי של הפרויקט אותו היזם עתיד לבנות, ולהבין ולראות ולוודא שהוא יודע להגיע לסוף. שתזרים המזומנים, העמדת העון העצמי, תקבולי המחירה וההוצאות לבנייה, כולם מתאזנים להם בעצם לסיטואציה שבה אותו יזם יכול לסיים את הפרויקט. וכשיש הליך של ליווי בנקאי, אז יש שקט. כמובן יש גם ערבויות שניתנות באותו תהליך, אבל יש איזשהו שקט שיש איזשהו פיקוח פיננסי על התהליך הזה, היזם לא חי בריק, ולדעתי, ממה שאני קראתי בכתבה הבוקר, הבניין שנתקע היה בניין שבעצם לא לובה פיננסית על ידי גורם בנקאי, והיזם בנה את זה מכספו או מגיוס כספים שהוא הביא לפרויקט הזה, ואז כמובן הבקרה היא לא קיימת.
כן. האם כדאי לעשות מכרז יזמים, ובעצם מה השיטות למכרז מהסוג הזה?
בהחלט ראוי לעשות מכרז יזמים, ולעשות הליך של בירור הצעות. איך עושים את זה? זה בדרך כלל מתחיל משמות, אוספים מהדיירים שמות שהם שמעו ממקורבים, המלצות כאלה ואחרות, כדאי קצת גם לקרוא באינטרנט, לקבל איזשהו רקע ראשוני. אני חושב שחובה מרגע שאתה שוקל על איזה חברות התמודדו בבניין, במכרז על הבניין, ללכת לבקר את אותם יזמים במשרדים שלהם, להתרשם פרונטלית, מי עומד מולך, מה היכולות שלו, מה ניסיונו, ואז להחליט בעצם על רשימה סגורה של יזמים, כמה חברות שבוחרים הדיירים, הם אלו שהתמודדו במכרז, צריך לקיים הליך הוגן שקוף בין החברות, ובחירת היזם צריכה באמת לעשות לאחר השוואת הצעות נכונה, מה שאנחנו קוראים לו תפוחים לתפוחים, והדבר הזה נעשה כמובן בסיוע עורך הדין, מפקח הדיירים או יועץ הכלכלי שקיים. ראוי ורצוי לקיים לפחות שיחת מסע או מתן אחת עם כל מציע, להזמין אותו, בכל זאת חברה תרחה, הגישה הצעה, להזמין ולתת לה את האפשרות לשפר את ההצעה. בסופו של תהליך הדיירים צריכים לבחור. כן. החברה הראויה מבחינת.
אני מתאר לעצמי שישנם יזמים שמתאימים יותר לפרויקטים יותר רחבים, נגיד של פינוי בינוי, לעומת כאלה שמתאימים יותר לפרויקטים, נגיד מסוג של תמ"א 38-1 שחיזוק, נכון?
גם, אבל התשובה הנכונה היא תלוי. ולמה תלוי? כי כמובן שיזם קטן בעל יכולות כלכליות מקצועיות מועטות, לא יתקשה ולא יוכל לקדם פרויקט גדול. אבל גם יזם גדול שבונה שכונות מגורים ומוביל פרויקטי בנייה, יכול להתקשות בקידום פרויקטי התחדשות עירונית, אם הוא לא ישקיע את עצומות הניהול והטיפול המתאימות, הוא לא יקצה קשב ניהולי לפרויקטים הללו, אלה פרויקטים שצריכים תשומת לב, והם לא מתנהלים כמו שאתה קונה קרקע ריקה ובונה בה איך שאתה רוצה. ולכן זה תלוי. אם יש יזם גדול שהקים מחלקה מקצועית ויודע לתת את הקשב לזה, אז הוא יכול להתאים לפרויקטים גדולים.
תודה רבה חמי שאול, מנהל חטיבת מגורי בוטיק בקרסו נדלן. עכשיו אנחנו עם נקודה על המפה, והפעם עם שכונת נווה שאנן בחיפה. ונמצא איתנו אילן שטרית, שהוא ממשרד התיווך משכן נכסים בשכונת נווה שאנן בחיפה. שלום אילן.
שלום וברכה.
אז שכונת נווה שאנן בחיפה, קודם כל היא שכונה בעיר חיפה עצמה, נכון? לא בקריות? ככה למקם אותנו?
כן. זו שכונה שנמצאת מתחת לרצף הכרמל, בין העיר התחתית לכרמל. זו נווה שאנן.
עכשיו, אם אני מבין נכון, אז מדובר בשכונה, קודם כל שכונה צפופה מבחינת היחידות דיור שם.
כן, מבחינת הצפיפות של נווה שאנן רבתי, כולל רמות רמז, אז בעצם השכונה שאומרים שהיא השכונה הכי צפופה בארץ, יש לה סביב 70,000 תושבים. הקרבה שלה היא קרבה לטכניון, שבעצם מבחינת כל אותם משקיעים שמחפשים דירות, הם מחפשים בהחלט סובב טכניון, שזה בין השאר נווה שאנן.
מבחינת ההשכרה לסטודנטית, תכף נדבר על מחירי השכירות.
כן.
אבל בוא נדבר קודם כל על המחירים לרכישה. בוא תספר קצת איזה דירות יש בעיר, ומה, בשכונה, סליחה, ומה ככה המחירים.
נווה שאנן, הייחודיות שלה שהיא שכונה מישורית, היא מושכת אליה לא מעט אנשים מכל רמת אוכלוסייה, גם מבוגרים שנוח להם וגם צעירים שאוהבים ללכת בשטח שהוא מישורי. מבחינת המחירים, שוב, מהשנתיים האחרונות המחירים ככה קצת התקבעו, עד לפני הם היו במגמת עלייה, בעשר שנים האחרונות דירות הכפילו את עצמם גם בנווה שאנן.
כמו בכל הארץ, כן. מה זה אומר מבחינת המחירים עצמם? מה, תספר לנו איזה דירות, איזה גודל?
אז נכון, אם נורים על דירות של סטודנטים, יש אזורים שהם, יש את נווה שאנן הקלאסית, שזה יותר שכונה ש... החבר'ה שמה של האנשים שגדלו בנווה שאנן, זה לרוב חבר'ה, גם כיפות סוגות, סוגי אוכלוסייה היא די מגוונת. אותם אנשים שהם בעצם החבר'ה שם של נווה שאנן, שהיא נחשבת שכונה, יש בה לא מעט חבר'ה כיפות סוגות, יש שם לא מעט בתי כנסת. הטכניון זה יותר קשור לסטודנטים, יש את האנשים המבוגרים, יש את האוכלוסייה הרוסית שמצאה לה פה, ככה שיש מקום שהיא מתרכזת בו. נווה שאנן עוברת דברים טובים בשנים האחרונות בגדול, אפשר לראות שגם משקיעים תמיד הגיעו ומגיעים, ומה שיותר יפה זה אוכלוסייה שגם מרכז הכרמל נגיד, שזה מקום שיש בו עליות וירידות, אנשים מחפשים וגרים בנווה שאנן, כי זה נוח להם מבחינת המישוריות, מבחינת המרכזיות.
אוקיי.
אין בה יותר מדי עליות וירידות, היא שכונה נוחה.
אוקיי, מה גודל הדירות?
עכשיו, מבחינת מחירים ככה, יש דירות של 3 חדרים עד 5 חדרים. הדירות, גם כמובן דירות של 1.5 ל-2, אבל הדירות להשקעה, הן לרוב דירות של סביב 3 חדרים, שאם אנחנו בערך נדבר על מחיר סביב בין 700 ל-800 אלף, דירה כמו צ'י. יש פה לא מעט...
שזה במיליונים משנים, אני מניח.
מיליונים משנים ברכבות, כשאותם 3 חדרים בנווה שאנן הקלאסית, זה יכול להגיע לסביב בין 900 למיליון. אם אנחנו נדבר על 4 חדרים, אז 4 חדרים לאכול לנו סביב ה-1,300,000, 1,350,000, 1,400,000, גם במצב הדירה. ודירות חדשות שבנווה שאנן אין עתודות קרקע, עתודות קרקע על יד אחת אפשר לספור את מספר המגרשים שניתן לבנות מא', אני לא מדבר על תמ"א 38, כל מיני התחדשויות עירוניות. בנותיו, בנווה שאנן, יש דווקא קרוב לטכניון, יש רחוב שנקרא רחוב ברל, אז שם זה, להערכתי, זה הפינוי בינוי בין הראשונים, אז זה פשוט פינו שם מאות משפחות, דירות, תלוי מי שגר שם, והיום יש שם בנייה של סדר גודל של 500-600 יחידות, אני יודע, שבונים שם.
ומה המחיר?
וגם מה שנתן את אותו, אז קנו שם גם משקיעים, גם אנשים מקומיים שמחפשים את הדירות עם המעלית ועם הנגישות. הדירות של המחירים שם של החמישה חדרים זה סביב מיליון 400, מיליון 500, והחמישה חדרים זה נושק לסביב 1.9-2. עכשיו, המחירים נגיד, אני ושנה לקלאסית, לרוב מחירים שם שמטר שם משקף שם סביב 17,000-18,000 שקלים למטר בנוי בדירות חדשות. כן, כשהדירות הישנות, אז זה נע בין, שוב, כמו שדיברנו, זה בין, אני מעריך שסביב מ-12-13,000 שקלים עד סביב ה-15-16,000 שקלים. יש גם דירות למטר, יש גם דירות, עם דירה של 70 מטר נמכרת בסביב ה-800, משקף סדר גודל, כן, של 11,000 שקל.
שזה יותר בשיקונים של פעם.
כן, אלה הדירות הזולות יותר. כן. היום יש לא מעט דירות היום, שגם אם אתה בא לזה בניין שהוא נראה תמים, אבל אתה מבין שמסביב שם אנשים בחשו ומצאו איזה יזם שיעשה להם תמה, אז המחירים שם עולים. גם דווקא, אפשר להסתכל מבחינת התחדשות עירונית בכל הנושא של הרכבות פה, אם תעבור ברחובות כמו רחוב ציז ורחוב גדליהו, על כל רכבת ארוכה אתה תראה איזה יזם שחתים את הדיירים על, על פינוי בינוי. יהיה או לא יהיה, הזמן... כן. אותי לימדו שכל שהתוכניות גרנדיוזיות יותר, ככה הסיכוי שלהם, ההתכנות שלהם היא נמוכה. כן. אבל,
עכשיו בוא נדבר רגע על מחירי הסחירות. מה מחירי הסחירות של הדירות בשכונה?
עכשיו סחירויות בסדרי גודל שמחדר וחצי שתיים סביב 2,000 שקל. בנווה שאנן יש תקרת זכוכית, בניגוד ירושלים ותל אביב, אתה לא נמצא פה דירות ב-8,000-9,000 שקל. אבל דירות למשפחות הן סביב ה-5-5.5.
סטודנטים לסביב ה... רגע, רגע, שאתה אומר 5-5.5.
דירות של 5 חדרים. 5-5.5 אלף שקלים. דירות של, שוב, אני אומר, דירות חדר וחצי 2 סביב ה-1,800-2,000. הדירות הממוצעות פה הן סביב ה-3-3.5, שהן דירות של סטודנטים, זה יכול להיות גם דירות, דרך אגב, 3 חדרים מסודרות ב-3,000, זה מאוד גם תלוי במיקום, אם בן אדם מחפש רכבת או מחפש איזה... בית יש 6 דיירים, לפי אופי האזור, אז הוא גם כן משפיע על המחיר.
כן. עכשיו, רגע, שאמרת 3,000-3,500 שקל, התכוונת לדירות של ה-4 חדרים?
לדירות של ה-4 חדרים. 4 חדרים יכול גם להגיע ל-4,000, זה תלוי באזור. יש דירות של 3 חדרים פה ב-2,500, 2,400-2,500. יש דירות של 3 חדרים ב-3,000, תלוי באזור. 4 חדרים זה יכול לנוע, נגיד, מ-3,200 עד 4,000. חמישה חדרים זה ימי 5 ומעלה, שזה הסדר גודל. כשזה דירות גדולות יותר, אז מן הסתם זה דירות שהן שרתות משפחות, אז זה דירות שבדרך כלל לא מוצאות להשכרה.
כן. עכשיו, הבנתי שיש הרבה, הקהל הפוטנציאלי של הסוחרים הוא בעיקר סטודנטים שלומדים בטכניון?
של המזכירים, כן. אנחנו, אם אנחנו ניקח את, את הטכניון, הוא בהחלט אבן שואבת פה של כל האזור. הטכניון, להחדיה שם זיו ה-13,000 סטודנטים. והייתה שם בנייה, האמת, די רבויה בתוך הטכניון. בנו שם כמה מאות יחידות לסטודנטים. זה נותן גם את אותו טף פה מבחינת דירות להשכרה. אבל בגדול, סטודנט שמחפש דירה להשכרה, הוא יחפש בנווה שאנן, יחפש ברמז, הוא במרחק של עד 10 דקות מהטכניון. 10 דקות ברגל. אז אין אנשים, בגלל שזה מישורי, אנשים גם נעשים באופניים. אבל זה כן, מבחינת המזכירים, זה הטריגר שלהם. זה בהחלט הסטודנטים שהם קהל יעד טוב, איכותי גם מאוד.
אוקיי, נסתפק בזה הפעם. תודה רבה לך אילן שטרית, משרד התיווך משכן נכסים בשכונת נווה שאנן.
תודה לכם.
תודה רבה. עד כאן עושים נדלן. להערות ותגובות אתם מוזמנים להיכנס לאתר הבית שלנו ranlevi.com או לשלוח אליי מייל לכתובת שנמצאת כאן באתר. להתראות.
לפודקאסטים נוספים ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית, בקרו באתר הבית של רשת עושים היסטוריה בכתובת ranlevi.com או הורידו את אפליקציית רשת עושים היסטוריה שבחנות האפליקציות של אנדרואיד.